יומא דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד בית, 10 שורות מלמטה, במילה התמר. הכוח העצום שיש לציבור הוא כוח נפלא. כותב כבוד קדושת מרן האדמור, רבי מאיר יחיאל הלוי, מאוסטרובצה, זכר צדיק לברכה, קודש קודשים הוא היה, בספרו אור תורה על ענייני חנוכה, אות למד א'. הכוח של הציבור כל כך גדול, הם יכולים לקחת דבר רע בבחינה מסוימת ולהעלות אותו לטוב. טומאה, להכניס אותה לקדושה. וזה מה שהגמרא כאן מביאה את דבריו של רב נחמן. טומאת המת. כהן שנטמא, טומאת מת. הוא השתתף בהלוויה ונשא את המיטה. היה באוהל ההספדים, והיה שם המת, הוא נטמא. טמא טומאת מת. רב נחמן אמר, אם זה מדבר על קורבן יחיד, בפרט אם לא קבוע לו זמן, אז ודאי, אם זה לא, אין איזה זמן מיוחד שצריך להקריב את הקורבן הזה, אתה יכול להקריב את זה היום, אתה יכול להקריב את זה מחר, אתה לא יכול להקריב בטומאה. אין דבר כזה. אבל הוא טראי בציבור. ברגע שזה כוח ציבור, יש פה קורבן שהוא קורבן ציבור, כמו הקורבנות של יום הכיפורים למשל. קורבן ציבור. אפילו שהכהן גדול הוא טמא מת, מותר לו להקריב את הקורבנות האלה. כי זה גם קורבנות שצריך להקריב אותן דווקא ביום כיפור. אתה לא יכול להקריב את הקורבנות של יום כיפור ביום אחר. אז יש כאן שילוב. זה גם קורבן ציבור, וחייבים להקריב את זה דווקא היום. הוא טראי בציבור. אמר בהמשך, תביא שני לשונות, עד כמה מותר בשביל קורבן ציבור לכהן טמא מת להקריב. אבל כמו שכותב באור תורה, יש כוח ביד הציבור להכניס את הטומאה לקדושה. פילי פליים. ורב ששת, עם הרעיון הוא בוודאי מסכים עם הכוח הגדול שיש לציבור. אבל הוא אמר, אמנם מקריבים קורבנות של ציבור למרות שיש טומאת מת, אבל זה בדוחק, אם אין ברירה. דחויה היא בציבור. לפי הלשון הראשון, הגמרא מביאה את דבריו של רב נחמן, כי דבריו של רב ששת מאוד פשוטים, מאוד ברורים. הוא סובר שאם אין ברירה, מקריבים קורבן ציבור בטומאת מת, כשהכהן הוא טמא מת, או כן, מקריבים קורבן ציבור בצורה כזאת. אבל אם יש ברירה אחרת, בוודאי שאנחנו נבחר באפשרות השנייה להקריב קורבן ציבור בטהרה. אבל דבריו של רב נחמן, הגמרא מביאה פה שני לשונות. לפי הלשון הראשון, איך הדעיקה טמאים וטהורים באו בית אב? אם בקבוצה של הכהנים שעובדים היום בבית המקדש, שזה נקרא בית אב, כל יום היום מקריבים בית אב אחר בבית המקדש, קבוצה אחרת של כהנים. אז אם באותה קבוצה שנבחרה לעבוד היום בבית המקדש, יש כהנים טהורים גם. מה, ניקח דווקא את הטמאים שיקריבו קורבן בגלל שזה קורבן ציבור? כולה אלמה לא פליגי, כולם מודים, גם רב נחמן מודה, טהורים עבדי וטמאים לא עבדי. יקחו דווקא את הכהנים הטהורים של אותה קבוצה של בית אב, הם יקריבו את הקורבן ציבור, ולא טמאים. איפה מתחיל הוויכוח? כי פליגי, במקרה שכל הקבוצה שאמורה היום לעבוד בבית המקדש, נטמאו טומאת מת. אין לי פה אפילו כהן אחד טהור, ואני צריך להקריב קורבן ציבור. עכשיו, אני צריך ללכת ולהביא כהנים שהיו אמורים לעבוד אתמול, שעבדו אתמול, או כהנים שאמורים לעבוד מחר, ללכת לחפש כהנים מבית אב אחר, מקבוצה של יום אחר. האם עד כדי כך צריך להתאמץ? בזה הוויכוח. להדורי ולהיטויי טמאים מבית אב אחרינה, לחפש ולהביא טמאים מקבוצה שאמורה לעבוד ביום אחר. רב נחמן אמר, לא צריך, אתרי בציבור. ולא מאדרינן, אל תחפש כהנים מבית אב אחר, מקבוצה שאמורה לעבוד ביום אחר. אם כל הכהנים של הקבוצה של היום טמאים, טומאת מת, מקריבים קורבנות ציבור בטומאה. ורב ששת אמר, במקרה הזה, מה הבעיה? כל כך קשה להשיג כהנים מבית אב אחר, מקבוצה אחרת? הטומאה היא רק תחויה בציבור. אם אין לך ברירה, אין לך אפשרות להשיג כהנים טהורים, אז אתה מקריב קורבן ציבור אפילו בטומאת מת. אבל ומאדרינן, הולכים לחפש לפחות שיהיה כהנים טהורים. למה ללכת ישר להקריב קורבן ציבור על ידי כהן שהוא טמא מת? ולפי לשון שני, איקא דאמרי, כמובן שהלשון השני משנה דעתו של רב נחמן, אפילו היכא דאיקא טהורים וטמאים באהו בית אב. עד כדי כך, אומר רב נחמן, אפילו שבקבוצה שאמורה לעבוד היום בבית המקדש, יש מספיק טהורים, כהנים טהורים שיכולים להקריב את הקורבן ציבור הזה. ויש גם כהנים טמאים. אז אנחנו היינו אומרים, מה, כהנים טמאים מת יקריבו קורבן? אפשר להקריב כהנים טהורים שיקריבו, למה צריך שהטמאים יקריבו? אומר רב נחמן, מה ההבדל בין הטהורים לבין הטמאים? הרי טומאה הותרה בציבור, זה טומאת מת, זה כאילו שהם טהורים לגמרי. פליג רב נחמן ואמר, עבדינה מטמאים. חולק רב נחמן ואומר, אפילו שיש לי פה כהנים טהורים שעובדים היום בבית המקדש, אני יכול בקלות להגיד להם, תקריבו אתם את הקורבן ציבור שאמורים להקריב אותו היום, בכל זאת מקריב אותו כהן תמימת את הקורבן ציבור. למה? דקול תומעת מת, אם זה בקורבן ציבור שיש לו זמן מיוחד מתי להקריב אותו, רחמנה שריה. תורה פשוט מתירה את זה. זה מותר. אז שמה אתה צריך לחפש כהנים טהורים? מהבחינה הזאת הוא נחשב טהור גם כן. התורה התירה אותו. אבל רב ששת סובר, שאפילו שזה קורבן ציבור, וזה צריך להקריב אותו דווקא ביום מסוים, מה, שכהן תמה יקריב את הקורבן הזה? תמה מת? זה רק בדוחק. מביא לזה הוכחה שתומה רק תחויה בציבור. אמר רב ששת, מינה אמינה לה, דתניא ברייתא. כהן ביום אחרי היום טוב הראשון של פסח, ט"ז בניסן, היום הראשון של ספירת העומר, שבאותו יום מביאים מנחת העומר. יש פה כהן שהוא נבחר להקריב את קורבן העומר, את המנחה של את מנחת העומר. מביאים, קוצרים במיוחד לילה קודם, שעורים לשם מנחת העומר, ועושים איזה מנחה, מנחה מיוחדת שנקראת מנחת העומר. היה עומד ומקריב מנחת העומר. הוא הולך עכשיו, על ידי שהוא יניף את המנחה, ירים אותה, הוא מתיר עכשיו, באותו רגע, את כל החדש, איסור חדש, תבואה חדשה שגדלה בשנה שעברה, הוא מתיר עכשיו לשווק את כל התבואה החדשה. הוא יש לו כעת את הזכות הגדולה לעשות את תנופת העומר. ונתמת מנחת העומר בידו. הוא טהור, אבל המנחה נתמאה בטומאת מת. מאיזושהי סיבה. אולי מישהו אחר שהטמא מת נגע בזה בטעות. מה הוא עושה? המנחה נטמאה. אז בשקט הוא אומר לכהנים שמסביבו, יש אולי מנחת, יש עוד מנחה במקום? הכנתם מנחה במקום, אם המנחה הראשונה תטמא? ומביאים לו מנחה אחרת תחתיה. רגע, הרב כהן, בשביל מה ביקשת מנחה אחרת? לפני שאתה מניף את העומר והכל, שמה להביא מנחה אחרת? זה הרי מנחת ציבור, לא? כבר אנחנו רואים ראיה לרב ששת, נכון שזה קורבן ציבור, נכון שהיום צריך להניף את זה, אבל אם אפשר לעשות את זה בתארה, עדיף. אבל אם אומרים לו, תשמע, אין עוד מנחת העומר. בקושי הצלחנו להשיג כמה שעורים בשביל מנחת העומר. אין עוד. אין שם עוד מנחה, אלא רק היא שנטמעה. אומרים לו, תקריב את המנחת העומר הזאת שנטמעה בתומת מת. אבל, הווה פיקח ושתוק. אל תפרסם שאתה מקריב את המנחת העומר הזאת בתומעה. למה? אם אתה תפרסם, הנה, טוב, זה נטמע ואפשר להקריב את זה. בסדר, בוא נקריב. ישמעו אנשים, מנחה שנטמעה אפשר להקריב אותה. פעם הבאה יבוא אדם יחיד עם מנחת טמאה ויקריב. הוא לא ידע להבדיל בין מנחת יחיד למנחת ציבור. שזה אומרים לו, אל תעשה מזה עסק, אל תפרסם. למרות שזה נטמע מותר להניף את המנחת העומר הזאת, להקריב אותה גם. אבל על כל פנים, קטני, מי את? בברייתא הזאת, כמו שדייקנו תוך כדי, כתוב מפורש, אומר אותו כהן שגילה שנטמעה לו המנחה, והמביא מנחה אחרת תחתיה. למה? תקריב אותה בעצמה לפי רב נחמן. מה רואים מפה? ראי לרב ששת. שנכון שבציבור תומת מת נדחית, אבל היא לא מותרת לגמרי. בוא ננסה לפחות להביא מנחה אחרת. מה רב נחמן יענה? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, לא, אני לא דיברתי על המקרה כזה. אתה מדבר פה על מנחה? מנחת העומר, יש חלק שבאמת מלוא קומץ לוקחים מתוך המנחה ומקטירים על המזבח. אבל מה עושים עם כל שאר המנחה? נאכל הכהנים. יש כאן שיירי המנחה שנאכל הכהנים. משנה מסכת פסחים אומרת שיש חמישה דברים שגם אם הם נטמעו הם קרבים בתומה. אבל אין נאכלים בתומה. הכהנים לא יכלו לאכול מהמנחה הזאת. לכן אני אומר, עדיף, תביא מנחה אחרת שהכהנים גם יוכלו לאכול משיירי המנחה. מודין, איך הדעיק השיריים לאכילה? אני מודה, איפה שיש שיירי המנחה, שזה הכהנים אומרים לאכול, שכדאי כן לנסות להביא את זה בתארה, כי הכהנים לא יוכלו לאכול את זה אם זה יהיה בתומה. שואלת הגמרא, מי טבעי, עוד קושייה על רב נחמן, איך אתה אומר שאם זה קורבן ציבור, אז אפילו תומת מת מותרת? היה כהן מקריב מנחת פרים ואילים וכבשים. אם אדם מביא קורבן פר או איל או כבש, אז יש מקרים שצריך להביא ביחד עם זה מנחה. אם זה קורבן עולה, קורבן שלמים, מביאים עם זה גם מנחה. מנחת נסחים זה נקרא. שזה כולל יין לנסח על גבי המזבח, וגם מנחה, שזה סולת ושמן, שמן זית. כהן עומד ומקריב מנחת נסחים של פרים, של אילים, של כבשים, והמנחה נטמאת בידו. אומר אותו כהן בלחש לכהנים שסביבו, תביאו מנחה אחרת, זה נטמא לי המנחה הזאת, תומת מת. ומביאים מנחה אחרת תחתיה. ופה אתה גם כן רואה שלא התירו לגמרי להקריב בתומה את המנחה. מנסים להקריב בתארה, בדוחק, אם אין ברירה נקריב בתומה. אם אין שם אלא היא, אם לא מצאו מנחה אחרת, אז מקריבים אותו בתומה, אבל אומרים לו, הווה פיקח ושתוק, אל תפרסם שאתה עכשיו מקריב פה מנחה שהיא טמאה. למה? כי זה אמנם אפשר להקריב בתומה כזה של ציבור, יבוא יחיד, יקריב מנחת יחיד בתומה. עכשיו, איזה מנחת נסחים של פרים, אילים וכבשים מדובר פה? כנראה קורבנות ציבור שקבעו עליהם זמן. איזה? מה אליו? פרים, אילים וכבשים דחג הסוכות של קורבן מוסף. והמנחת נסחים הזאת זה מקרה רגיל של ציבור. קורבן של ציבור שיש זמן מיוחד מתי מקריבים אותו בחג הסוכות. לפי רב נחמן, זה אמור להיות מותר לגמרי, לא צריך אפילו לחפש מנחה אחרת. למה הברייתא אומרת שאותו כהן אומר, יש מנחה אחרת, ואם לא, אומרים לו תהיה פיקח, אל תפרסם, תקריב את המנחה הזאת עצמה, כי אין לך ברירה. למה? תקריב אותה בלי לחפש מנחה אחרת. אם תומה מותרת לגמרי בתומת מת, אם זה קורבן ציבור. מתרצת הגמרא, מה, הברייתא הזאת אתה חושב מדובר בקורבן ציבור שיש לו זמן קבוע? לא. אמר לך רב נחמן, לא. לא מדברים פה בקורבנות מוספים של חג הסוכות. אלא, כל אחד מהסוגי בהמות שדיברנו עליהם זה קורבן אחר. פרים, מדובר פה אמנם בקורבן ציבור, פר דה עבודה זרה. כשאדם עובד עבודה זרה, הוא יספיק שהוא יביא קורבן. כמובן שאם אדם עובד עבודה זרה בכוונה, לא יעזור לו קורבן לחפר על העבירה שלו. ואם הוא עבד עבודה זרה בשוגג, בלי כוונה, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת. אז זה או כבשה או סעירה. אז מה זה פר של עבודה זרה? חוץ מזה, איזה נסחים יש? קורבן חטאת לא מביאים איתו נסחים. אלא מדובר פה בפר של קורבן עולה. איך מביאים פר של קורבן עולה? מדובר פה על שאלה שנשאלה בבית דין הגדול בירושלים. שם בלשכת הגזית. איזושהי עבודה מסוימת שהציבור שאלו האם זה נקרא עבודה זרה או לא. זאת אומרת, ברור לנו על מקרה מסוים שהוא עבודה זרה, אבל על פסל מסוים נאמר שזה עבודה זרה. השאלה היא, כשעושים פעולה מסוימת לשם אותו פסל, האם זה נקרא שעובדים עבודה זרה בזה? זה הדבר שלא היה ברור, זה לא דברים ברורים, זה לא ברור לכולם שככה, זה לא הדרך של העבודה הרגילה של הפסל הזה, זה לא משהו שברור לגמרי שזה עבודה זרה. זה השאלה. באו לשאול את הדיינים, והדיינים ישבו ודנו בכובד ראש, להכריע. הכריעו בסוף שזה מותר, הצליחו למצוא לזה פתח של היתר. והציבור הלכו ועשו את העבדות, את העבודה הזרה בצורה ההיא, כי הם היו בטוחים שזה מותר. שוד ושבר! התברר שכולם עבדו עבודה זרה, זה אסור. איזשהו דבר שהתברר בהמשך. אז זה כבר העול של בית הדין להביא את הקורבן, ומביאים אמנם קורבן ציבור, מביאים קורבן חטאת, אבל בנוסף מביאים גם קורבן עולה, פר. זה הפר שעליו אנחנו מדברים, ומביאים יחד עם זה גם כנסחים. מצד אחד זה של ציבור, אף על גב דציבור הוא, למה בכל זאת מנסים להביא את המנחה הזאת ביתר? למה אומרים, תביא לי בבקשה מנחה תאורה אם יש לך? כיוון, זה לא קביעה לזמן. אתה לא חייב להביא את זה בתאריך מסוים, את הקורבן הזה או את המנחה הזאת. אתה יכול להביא את זה באיזה זמן שאתה רוצה. לכן, מאדרינן. לפחות מנסים להביא מנחה אחרת. אם כך שואל תוספות, אז אם זה בסך הכל קורבן כזה שאפשר להקריב אותו מחר או מחרתיים, לא קבוע לו זמן, אז איך בכלל זה דוחה תומה? אם אין לך אחר, איך אתה יכול את זה בעצמו להקריב? תרץ תוספות שבמקרה של קורבן ציבור, כמו פה, שזה פר של עבודה זרה, ואין קבוע לו זמן, אז אם מקריבים אותו בתומה כי אין לנו מנחה אחרת, הכהן גדול הרי לובש על מצחו ציץ, נזר הקודש, כתוב שהציץ מרצה, והיה על מצח הארון הציץ, ונשא הארון את אבון הקודשים. זאת אומרת שהציץ מרצה על תומת מקדש, על תומת קודשים. אז על מקרה כזה של קורבן ציבור, שאפשר להקריב אותו לאו דווקא בזמן מוגדר, לא בתאריך מסוים, כשאין ברירה ומקריבים אותו בתומה, הציץ מרצה על מקרה כזה. ככה מסביר תוספות. זה תירצנו לגבי פרים, לא מדובר פה על פרי החג, אלא פר של עבודה זרה. עכשיו, אילים. איזה איל מדובר פה? תרץ רב נחמן, מדברים פה באילו של אהרון, תנו איל של כהן גדול שהוא מביא ביום הכיפורים לעולה. ואף על גב דקביעה לאיזמן. הרי צריך להקריב אותו דווקא ביום הכיפורים, אז אולי נאמר שזה נחשב לפי רב נחמן, שזה מותר לגמרי בציבור. מצד שני, אבל מצד אחד זה אמנם קורבן שקבוע לו זמן, אבל זה לא קורבן ציבור. כיוון דיחיד הוא. לכן, התומה לא מותרת לגמרי לפי רב נחמן, אלא רק דחויה בציבור. למה? קורבן יחיד, שיש לו זמן קבוע להקריב אותו, כמו פה העיל של אהרון הכהן, התומה לא מותרת לגמרי בציבור, אלא מדרבנן זה רק דחוי בציבור. דיינו, אם יש לי אפשרות להביא בתארה, עד רבה נביא בתארה, אבל אם אין לי ברירה, המנחה של אילו של אהרון, שאין לי מנחה תאורה, אז אני יכול בדיעבד להקריב את המנחה בתומה. כבשים, איזה מקרה מדובר פה? למה זה לא מותר לגמרי מנחת כבשים להקריב אותה בתומה, לפי רב נחמן? כי מדובר פה בכבש הבא עם מנחת העומר. כשהם מניפים ביום, יום אחרי יום טוב ראשון של חג הפסח, מה שבארץ ישראל זה יום ראשון של חול המועד פסח, כשהיו מניפים מנחת העומר, דיברנו מקודם על המנחת צהורים, ביחד עם המנחת העומר מביאים גם כבש לעולה. ומה שכתוב כאן, שהכהן הקריב מנחה של כבשים, הכוונה למנחת העומר, שמגיע ביחד עם הכבש לעולה. והמנחה הזאת נטמעה. במקרה כזה, גם אמרנו כבר מקודם, שרב נחמן מודה, שמכיוון שחלק מהמנחה נאכל הכהנים, ואם יביאו את זה בתומה, הכהנים לא יוכלו לאכול את החלק הזה שנשאר, מקטירים חלק על המזבח, אבל החלק שנשאר נאכל הכהנים, ולא יוכלו לאכול כי זה נטמע, משתדלים להביא בתהרה אם אפשר. לכן, הכהן שרואה שהמנחה נטמעה לו, מנסה לבקש, אולי אפשר להשיג מנחה אחרת בתהרה. כמובן, מדובר פה שלא הכהן נטמע, אלא במקרים של מנחה פה, מדובר שהמנחה נטמע. ככה תוספות מדגיש. טוב, שואלת הגמרא קושייה נוספת על רב נחמן. איך אתה אומר שקורבן ציבור, תומת מת מותרת אצלו לגמרי? מי טבעי. דם קורבן שנטמע. אסור לזרוק אותו על גבי המזבח. וזרקו. אם זה היה בשוגג, בדיעבד הקורבן הוא רוצה. ומה פירוש שהוא רוצה? שאפשר אפילו לאכול את הבשר לכהנים. אבל אם הכהן ידע שהאדם הזה נטמע ואסור לזרוק אותו על גבי המזבח, והוא בכל זאת זרק במזיד, אז אמנם הקורבן הזה, הבעל הקורבן, יצא ידי חובה. אבל לא הורצה הקורבן הזה, מה שמדגיש שהבשר לא נאכל. הבשר לא נאכל לכהנים. כנס שחכמים כנסו. עכשיו, בכל אופן, רואים מפה, אם זה רק במזיד, הקורבן הזה לא נאכל לכהנים, לא הורצה. מה זה משנה? מה היה הבעיה בזה שהוא זרק את הדם על גבי המזבח? הרי זה קורבן, ואתה אומר, תומה הותרה בציבור. אומרת הגמרא, נכון, אנחנו דיברנו על קורבן ציבור, לא דיברנו על קורבן יחיד. וכיתניא היא בקורבן יחיד, זה יחיד. קורבן יחיד לא דוחה תומה. רק בשוגג, הקורבן הזה הורצה. שואלת הגמרא, אתה רב נחמן אומר, תומה הותרה בציבור? יש לי שאלה אליך. תשמע, הרי אמרנו קודם שהתורה כותבת על הציץ, נזר הקודש, שהיה על מצחו של אהרון הכהן, חלק מהשמונה בגדים, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים. הציץ מרצה על אבון של קורבנות. על מה הציץ מרצה? איזה סוג אבון? על הדם של הקורבן, ועל הבשר של הקורבן, ועל החלב של הקורבן, הכוונה החלקים שמקטירים על גבי המזבח, שנטמע, בין שנטמע בשוגג, בין שנטמע בכוונה, במזיד, בין באונס, ובין ברצון, בין בקורבן יחיד, בין בקורבן ציבור. בקורבן, קורבן יחיד הבנתי, כי זה היה אסור להקריב קורבן בתומה, אבל בציבור, אם הקורבן נטמע בתומת מת, והקרבנו בתומה, הציץ צריך לרצות על החטא הנורא שעשינו. מה הבעיה? תומה הותרה בציבור לפי רב נחמן. איסל קדתך תומה היתר. היתר היא בציבור. למה לי לרצויה? מה צריך ציץ שירצה? עשו פה איזה אבון? זה מותר. עונה הגמרא, אמר לך רב נחמן, נכון? לא צריך שציץ ירצה. כי קטן ציץ מרצה עד היחיד. הברייתא אומרת על כל הדברים האלה שנטמעו שהם קרבים. אבל מה שכתוב שהציץ מרצה מתייחסים לקורבן יחיד, לא לקורבן ציבור, כי באמת קורבן ציבור לא צריך ריצוי של ציץ. והיא בעת אימה. הסבר נוסף, אפשר להגיד שגם מדובר פה על קורבן ציבור וצריך שהציץ ירצה. אז שואל, אבל לפי רב נחמן תומה מותרת בציבור. מה העבירה שהכהן עשה בזה שצריך לרצות עליו על ידי הציץ? אז זהו, אז אמרנו שיש שני תנאים בשביל שיהיה אפשר שלפי רב נחמן התומה תהיה מותרת לגמרי בציבור. תנאי ראשון שזה ציבור, קורבן ציבור, אבל תנאי שני מה? שזה קבוע זמן, אני יש לי תאריך מסוים להקריב את הקורבן הזה. פה מדובר שאין לי תאריך קבוע להקריב את הקורבן הזה. באנך דלא קביעה לאו זמן, ואז התומה לא מותרת, גם לא לפי רב נחמן. אז מקרה הזה, הציץ מרצה אם בדיעבד הקריבו את הקורבן הזה. עד כאן הקשנו על רב נחמן כמה קושיות. אתה אומר שטומאה מותרת בציבור, פה אנחנו רואים שטומאה לא מותרת. עכשיו הגמרא מביאה קושיות על רב ששת. אתה סובר שהטומאה לא מותרת. אז מה אם זה קורבן ציבור? אז מה אם קבוע לו זמן? תנסה לפחות שזה יהיה בטהרה. מה ככה בטומאה? כאילו כלום. כך דעתו של רב ששת, לנסות, להתאמץ, גם אם זה קורבן ציבור, לעשות את זה בטהרה. שואת הגמרא, מי אמר שצריך לעשות את זה בטהרה? לנסות לעשות את זה בטהרה. מי טבעי, על הציץ, התורה אומרת, והיה על מצח הארון, הציץ, ונשא הארון את אבון הקודשים. הוא מחפר על ידי הציץ. אחרי איזה אבון הוא נושא? על איזה אבון צריך ציץ לרצות? אז יש כאן שני פסולים. פסול ראשון שהברייתא פה עוסקת בו, זה כשהכהן מקריב קורבן. אז יש את השחיטה ששוחטים את הקורבן. יש קבלת אדם בכלי שרת, הולכת אדם אל המזבח וזריקת אדם על גבי המזבח. ארבע עבודות קריטיות בשביל שהקורבן יהיה כשר. אם בשעת אחת העבודות האלה הכהן מקריב את הקורבן ברשעות ממש. מה אכפת לך? עזוב, תקריב את זה בטהרה? לא. הוא רוצה לפסול את הקורבן, ולכן הוא מחשב שהקורבן, אני עכשיו שוחט את הקורבן, על מנת שהקורבן הזה יאכל מחוץ למקום שמותר לו לאכל שם. אם זה קורבן למשל חטאת, שאפשר לאכול אותו רק בעזרה, אכל מחוץ לעזרה. אם זה קורבן שלמים שנאכל בירושלים, על מנת שיאכל מחוץ לירושלים. מה אכפת לך? מה אתה צריך לשחוט את הקורבן בצורה פוסלת כזאת? ככה הכהן חשב. כאן הברייתא קוראת לזה פיגול. וכי איזה אבון הוא נושא? אם אבון פיגול? על קורבן כזה? הציץ מרצה? שהקורבן הזה יהיה בדיעבד כשר? הרי כבר נאמר, לא ירצה. קורבן כזה פסול ולא יעזור ציץ וכלום. לא עוזר, הקורבן הזה פסול. אז מה תגיד? מה שנקרא בדרך כלל פיגול, ופה הגמרא ברייתא קוראת לזה נותר, אותו מקרה, אותו כהן שבא להקריב קורבן ורוצה לקלקל את הקורבן, אז בשעה שהוא שוחט או מקבל את הדם או מוליך או זורק, הוא אומר שזה על מנת שהקורבן הזה אמור לאכל רק עד היום בלילה? לא, זה על מנת שזה יאכל גם מחר. אם זה קורבן שלמים שיכול גם לאכל מחר? לא, על מנת שזה יאכל מחרתיים. קשה, מה אתה הורס את הקורבן? כך הוא החליט, ברשעותו. ועל זה תאמר שהציץ מרצה על אבון הקודשים? כאן הגמרא קוראת לזה אבון נותר. הרי כבר נאמר לא יחשב, הקורבן הזה פסול. לא מועיל על זה ריצוי ציץ. אז על מה התורה אומרת ונשא אהרון את אבון הקודשים על ידי הציץ שיש על מצחו? מה נשאר? על מה כן הציץ מרצה? על איזה אבון קודשים? אינו נושא אלא אבון של קורבן בתומעה. מה תומעה? אתה רואה ש... מקלים עליה במיוחד שהציץ מרצה אם יקריבו קורבן בתומה. שהותרה מכללה. הכלל של האיסור הזה, של איסור הקרבת קורבן בתומה, יש מקרה שהכלל הזה מותר. מתי? בקורבן ציבור. אז לכן מסתבר שהציץ מרצה גם במקרים שלא יתירו, אבל אנחנו רואים שתומה היא קלה יותר משאר הפסולים, ולכן הציץ מרצה. הותרה? הותרה מכללה בציבור או דחויה מכללה בציבור? כפי רב נחמן, הותרה, נכון? אבל אתה רב ששת אומר, בקושי תומה נדחית, לא מותרת. למה פה כתוב הותרה בציבור? קשה לרב ששת. אתה אומר שתומה רק דחויה בציבור. אומר רב ששת, נכון. הברייתא הזאת באמת סותרת את מה שאני אמרתי. אני אמרתי שתומה דחויה בציבור. כאן כתוב מילים מפורשות. הותרה מכללה בציבור, תומעה הותרה מכללה בציבור, לא דחויה, הותרה. אז אתה שואל, אז נו, אתה חוזר בך? התשובה היא לא, אני לא חוזר בך. כי יש תנא שסובר כמוני. יש בזה מחלוקת תנאים, האם תומעה היא רק דחויה בציבור, כמו שאני סובר רב ששת, או שתומעה הותרה בציבור, כמו שהברייתא כאן אומרת. תנאי היא, נתניה. ציץ. אנחנו עוברים לנושא עם הציץ, ואז נחזור לעניין, האם תומעה הותרה או דחויה בציבור. אנחנו יודעים שהוא מרצה על תומה, אבון תומה. השאלה היא, האם הוא צריך להיות במקומו על גבי המצח של הכהן גדול בשביל לרצות, או עצם זה שיש לנו ציץ, גם אם הוא תלוי על גבי מטלה, זה מרצה עצם זה שיש ציץ. אז לפי דעתו של רבי שמעון, בין שישנו על מצחו של הכהן גדול, בין שאינו על מצחו של הכהן גדול, אם הראה איזשהו תומה בקורבנות, הציץ מרצה. דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, מה פתאום? הודהו על מצחו, כשהציץ נמצא על מצחו של הכהן גדול, ואז היה תומה בקודשים, הציץ מרצה. אבל אם זה לא נמצא על מצחו, אין הודהו על מצחו, אינו מרצה. זהו, יש פה ויכוח בין רבי שמעון ובין רבי יהודה. כשהציץ לא נמצא על מצחו של הכהן גדול, האם הוא מרצה או לא? בסדר? עכשיו בוא נראה את הוויכוח ביניהם. אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה, אתה אומר שכשהציץ לא על מצחו של הכהן גדול הוא לא מרצה? וכשהכהן גדול לבוש בבגדי לבן, רק בארבע בגדים. יום הכיפורים, כהן גדול. כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח שהציץ אין עודהו על מצחו בשעת העבודת יום הכיפורים בקודש הקודשים. אסור לו להיכנס בבגדי זהב לקודש הקודשים. צריך ללבוש בגדי לבן. ואם נהיה איזה פסול של תומה בקודשים אז, הוא מרצה. אתה רואה מפה שהציץ מרצה גם כשהוא לא על המצח של הכהן גדול. אמר לו רבי יהודה, הנח לכהן גדול ביום הכיפורים. איזה פסול תומה יכול להיות שם? בקורבנות ציבור? הרי רק קורבנות ציבור יש ביום הכיפורים. אסור להקריב קורבן יחיד. יום הכיפורים אסור. שבות. מה זה שבות? שבות של תורה, כן? זה כמו שבת לעניין מלאכה. אסור להקריב קורבנות של יחיד ביום הכיפורים. רק את הקורבנות של עבודת יום הכיפורים מותר. לכן תומה הותרה. הותרה לו בציבור. אז קודם כל אנחנו רואים פה שלפי דעתו של רבי יהודה, תומה הותרה בציבור. וזה התנה של הברייתא שאומר שתומה הותרה בכללה בציבור. עכשיו, אז מה בכל זאת הייתה ההוכחה של רבי שמעון? תראה, הכהן גדול ביום הכיפורים יוכיח. הציץ לא על מצחו. ובכל זאת הוא מרצה על תומה בעבודה של יום הכיפורים. מה צריך ריצוי ציץ? הרי תומה הותרה בציבור. מה אתה רואה מפה? מכלל את רבי שמעון סבר, תומה לא הותרה בציבור, תומה היא רק תחויה היא בציבור. אם אין לנו ברירה, אז הציבור דוחה את התומה, אבל עדיין צריך לרצות על האבון הזה. והציץ מרצה. מתי הוא מרצה? אפילו כשהוא לא על מצח אהרון הכהן. בכל אופן רואים שיש כאן שתי דעות. דעתו של רבי יהודה מפורש, תומה הותרה בציבור. דעתו של רבי שמעון מדויק שהוא סובר תומה תחויה בציבור. אם הציץ נשבר לגמרי, אז גם רבי שמעון מודה שהציץ לא מרצה. אמר אביי, בשנשבר הציץ, זה כולה על מלא פליגי, כולם מודים, גם רבי שמעון, זה לא מרצה הציץ. איפה הוויכוח? כמו שאמרנו. כי פליגי, כל הוויכוח הוא דטלי בסיקטה. שהציץ הזה הוא ראוי, רק שתולים אותו על גבי מטלה, על גבי וב. פה הוויכוח. לפי דעתו של רבי יהודה, הציץ מרצה רק כשהוא על מצחו של הכהן הגדול. למה? פשוט, פסוק מפורש. רבי יהודה סבר והיה על מצח אהרון, ואז נשא אהרון את אבון הקודשים. אם זה לא על מצח אהרון, איך יישא את אבון הקודשים? לעומת זאת, רבי שמעון סבר, לפי דעתו, גם כשהציץ לא על מצחו של הכהן גדול, זה מרצה. כי כתיב, והיה, בסוף אותו פסוק, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. תגיד, יכול להיות דבר כזה? שהכהן גדול ישים את הציץ על מצחו תמיד? ואם הוא צריך במחילה בית כיסא, ללכת לישון, בכל זאת הוא בן אדם, לא לשכוח. איך על מצחו תמיד? מה היא תמיד? היא למה תמיד על מצחו? מי משכחת לה וכי זה יכול להיות דבר כזה? מי לא בא אליה מיה לבית הכיסא, הוא לא צריך ללכת לבית הכיסא? מי לא בא אליה מינם, הוא לא צריך לישון? איך היא על מצחו תמיד? הוא לא יכול להיכנס לבית הכיסא או לישון עם הציץ. אלא מה הכוונה שהפסוק אומר? והיה על מצחות תמיד לרצון להם לפני השם. תמיד מרצהו להם לפני השם. גם כשזה לא על מצחו של הכהן. שואלת הגמרא, וואה, צודק רבי שמעון. כתוב באמת על מצחו תמיד. מה, ייתכן שזה על מצחו של הכהן תמיד? הרי יש זמנים שהוא לא יכול לשים על עצמו ציץ. אז רבי יהודה נמי, הכתיב תמיד, מה הוא ילמד מזה? עונה הגמרא, הוא לומד מזה, מההוא תמיד הוא לומד, שלא ישיח הכהן גדול דעתו מהציץ כשהוא נמצא על מצחו. למה? כי יש שם, הקודש, כתוב על זה קודש להשם, שם י' כ' ו' כ', הוא לא יכול להשיח דעת, הכהן גדול צריך תמיד לזכור שיש על מצחו את הציץ, כל זמן שהוא לובש את הציץ. וזה הפירוש של הפסוק, והיה על מצחו תמיד, הכוונה שתמיד שזה על מצחו צריך לזכור מזה, לא להשיח מזה דעת. ומפה אנחנו לומדים שגם תפילין, שאדם מאותר בתפילין, אסור לו להשיח דעת מהתפילין. כדי רבא בר אבונה, אמר רבא בר אבונה, חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה ושעה שלא ישיח דעת. קל וחומר מהציץ. ומה ציץ? כמה פעמים כתוב על זה שם קודש? פעם אחת. אין בו אלא הזכרה אחת. כתוב קודש ליו"ד כו"ד קהילה שם. אמרה תורה על מצחות תמיד שלא ישיח דעתו ממנו. תמיד יזכור. אז תפילין שיש בהם בפרשיות, ארבע פרשיות, הזכרות הרבה. כתוב שם כמה פעמים שם השם, על אחת כמה וכמה שעשו השיח דעת. צריך למשמש בכל שעה ושעה. כל פעם כשאומרים, פותח את ידיך, ממשמשים את תפילין של יד, מסביע לכל חי רצון, משמשים את תפילין של ראש. עוד דוגמאות, וקשרתם לאות על ידיך, ממשמשים את תפילין של יד, ואילו תטפות בין עיניך, תפילין של ראש. יש כל מיני מנהגים. כל הזמן לשים לב שאדם יש לו תפילין. אגב, ומה לגבי ציץ? כהן גדול גם צריך למשמש בציץ בכל שעה? אז המפרשים מסבירים שכשאדם יש בו משהו בולט, הוא לא יכול לרגע אחד להשיח דעת. הוא זוכר מזה כל הזמן. כשהוא הולך עם משהו בולט, בגלל שאף אחד לא הולך עם ציץ, אז הכהן גדול אין חשש שהוא ישיח דעת. בכל אופן, אז רבי יהודה אומר, שמה, אני ממה שכתוב תמיד, לא לומד שהציץ תמיד מרצה, כמו שלמד רבי שמעון. אלא לפי דעתי מה שכתוב תמיד, הכוונה שתמיד כשהציץ נמצא על מצחו, אסור לו להשיח דעת. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי שמעון, דאמר שהציץ תמיד מרצה, גם כשהוא לא על מצחו של הכהן גדול. והכתיב, מה שטען רבי יהודה, והיה על מצחו, על מצח, כן, הגרסה, היה על מצח הארון, אז ונשא. משמע שכשזה לא על מצח הארון, זה לא מחפר. עונה הגמרא, מי אמר לא מחפר? מאיפה הכהן גדול יודע איפה לשים את הציץ? ההוא לקבוע לו מקום הוא דעתה. הפסוק אומר לו, והיה על מצח הארון. פה תשים את הציץ על המצח. לקבוע לו מקום. ולפי דעתו של רבי יהודה, לקבוע לו מקום מנהלי. לפי רבי יהודה באמת צריך פסוק להגיד שהציץ צריך לשים אותו על המצח. עונה הגמרא, נפקא ליה, מסוף הפסוק שכתוב על מצחו תמיד, אז אמנם מתמיד הוא לומד שאסור להשיח דעת, אבל מה שכתוב על מצחו מזה הוא לומד שהציץ צריך להיות על המצח, כי כתוב בתחילת הפסוק והיה על מצח הארון, ובסוף הפסוק כתוב והיה על מצחו תמיד. אז לא צריך לכתוב פעמיים לשים את הציץ על המצח. מספיק מה שכתוב בסוף, והיה על מצחו תמיד. אז אני יודע שהציץ הוא על המצח. למה צריך לכתוב בהתחלה והיה על מצח הארון? מה להגיד שרק כשזה על מצח הארון, ונשא את אבון הקודשים. אבל כשהוא לא נמצא על המצח, הוא לא מחפר. שאלת הגמרא ורבי שמעון, נמי תיפוק למי על מצחו שכתוב בסוף הפסוק? באמת, בסוף הפסוק שכתוב על מצחו תמיד, כבר שמה רואים שהציץ צריך להיות על המצח. עונה הגמרא נכון, אין הכי נמי. באמת, רבי שמעון מעל מצחו תמיד לומד שעל המצח שמים את הציץ. אלא, מה שכתוב בתחילת הפסוק, והיה על מצח הארון ונשא את אבון הקודשים, מה יביד לי? חורה רואים מפה, שרק כשהציץ על מצח הארון, אז מנשא הארון את אבון הקודשים. והרי לפי דעתו, הרי הציץ מרצה גם כשהוא לא על מצח הארון. עונה הגמרא, אמר לך, מה שהתורה כותבת, והיה על מצח הארון, זה בא להגיד, שזה צריך להיות ראוי, שלם, שנוכל לשים את זה על מצח הארון. ראוי למצח, אז הוא מרצה. אפילו אם הוא לא על מצחו באותו זמן. אבל אם הוא שבור, שאין ראוי למצח, אינו מרצה. זה בא למעט, לפוקי, נשבר הציץ, דאז לא מרצה. שואלת הגמרא, נו, אז לפי רבי יהודה נשבר הציץ מנעלי, מאיפה הוא יודע שהציץ, גם כשהוא שבור הוא לא מרצה? עונה הגמרא, נפקלי מהוו. היה מספיק שיהיה כתוב, והיה על מצח תמיד. כתוב, היה על מצחו תמיד. הוו הזה מלמד ש... דווקא אם הוא שלם, הוא מרצה, אבל אם הוא שבור, הוא לא מרצה. אבל, באמת, זה צריך להיות דווקא על מצחו. ורבי שמעון, לפי דעתו, הרי גם כן לכאורה, וו מיותרת, אז מזה הוא יכול ללמוד שכשהציץ שבור, הוא לא מרצה. עונה הגמרא לא, לפי דעתו, מצח מצחו לא משמע לי. הוא סובר שהוו הזאת לא מיותרת, כי ככה צריך לכתוב, והיה על מצחו תמיד. לא על מצח תמיד, זה לא מתאים להגיד ככה. יכול להיות שהוא סובר, דיברה תורה כלשון בני אדם, על לשון בני אדם להגיד, והיה על מצחו, עם וו. ולכן הוו לא מיותרת, ואם כן, יוצא שחייבים בשביל לדעת שמציץ נשבר, הוא לא מרצה, את תחילת הפסוק והיה על מצח הארון. ואז כשהוא על מצח הארון, אנחנו קודם כל רואים שזה צריך להיות ראוי למצח הארון, אבל גם כשהוא לא על מצח הארון, ונשא את אבון הקודשים ומחפר על ענייני תומת מקדש וקודשיו, עד כאן דף זין.